אתם מאזינים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כירורגיית ראש צוואר של הרי. אני דוקטור אנטון ורשבסקי. הפעם נעסוק בנושא פחות מדובר אך חשוב גם כן, גידולים שפירים של בלוטות רוק. איתי נמצא כאן באולפן פרופסור עודד כהן, מנהל מחלקת אף אוזן גרון וניתוחי ראש צוואר בבית החולים הציבורי אסותא אשדוד. שלום עודד.
שלום אנטון.
אז בתור התחלה, מה זה בעצם הבלוטות רוק שאנחנו מדברים עליהן? איפה הן ממוקמות?
בלוטות רוק, כשמן, הן בלוטות שמייצרות רוק. נראה לי עוד נלך צעד אחורה, נבין שרוק הוא דבר מאוד מאוד חשוב. הרוק עוזר לנו בבליעה, הרוק מגן עלינו מפני זיהומים, הוא מגן על השיניים, ולכן יש להם תפקיד חשוב. הבלוטות מפרישות עם גירוי עצבי, ממערכת אוטונומית, מערכת פרסימפתטית, זה יתקשר אלינו אחרי זה כשנדבר קצת על סיבוכים של ניתוחים אפשריים. אנחנו עושים הפרדה עקרונית בין שני סוגים של בלוטות. יש לנו את בלוטות הרוק הגדולות, שכוללות את בלוטת הפרוטיד, כל אחת בשני צידי הפנים, הבלוטה התת-ליסטית ובלוטה התת-לשונית. בלוטת הפרוטיד למעשה היא הבלוטה הכי גדולה, תופסת לנו את מרבית אזור הלחי, הלסת כולל הזווית שלה אפילו טיפה אחורה. הבלוטה התת-ליסטית נמצאת לנו בדיוק מתחת ללסת בקו האמצע. הבלוטה התת-לשונית היא למעשה נחבט אל הכלים, היא נמצאת באזור שאנחנו קוראים לו רצפת הפה, ולא באמת ניתן למשש אותה. הבלוטות נפרדות גם בצורה שבה הן מפרישות רוק, וגם בצורה בהרכב הרוק שלהן למעשה. בלוטת הפרוטיס מפרישה סביב הארוחות, היא מפרישה בעצם בעיקר הפרשה שאנחנו קוראים לה הפרשה סירוטית, מכילה את אותם אנזימים מוכרים, את האנזים האמילאז שאנחנו לפעמים עושים בדיקות דם לראות במקרה של דלקת. הבלוטה התת-ליסטית לעומת זאת מפרישה כל הזמן, הרכב שהוא גם סירוטי וגם מוצינוטי. הבלוטה התת-לשונית בעיקר מפרישה את אותו מוצין, אותו רוק שאנחנו מכירים אותו כשאנחנו חושבים על המושג רוק.
אז אנחנו מדברים היום על גידולים שפירים של בלוטות רוק. בוא תזכיר לנו רגע מהם הגידולים השכיחים מבחינת סיכון, וגם איפה ממוקמים מבחינת הבלוטות רוק, איזה גידול יותר שכיח?
אני חושב שנתחיל באיזושהי צפירת הרגעה, שבאמת מרבית הגידולים בבלוטות הרוק הם שפירים. הכלל האצבע שעדיין תופס הוא כלל ה-80-20. 80% מהגידולים בבלוטות הרוק הם שפירים, 80% יהיו בבלוטת הפרוטיס, ובתוך בלוטת הפרוטיס, 80% יהיו גידול שנקרא פלאומורפיק אדנומה. וזה אכן הגידול השכיח ביותר, האחוז שלו טיפה יורד בבלוטות הרוק האחרות, זה גידול שמאופיין בגדילה איטית, שדורש הוצאה מלאה, ולזה נגיע. הגידול השני השכיח הוא גידול על שם וורטין, זה גידול שיש לו גם מאפיינים ייחודיים, הוא כמעט תמיד בבלוטת הפרוטיד, הוא הרבה פעמים יהיה במה שאנחנו קוראים הזנב, כלומר בעצם אם נוכל למשש אותו, זה יהיה בחלק יחסית אחורי מתחת לתנוך של האוזן, הוא אופייני לאנשים מעשנים, מבוגרים ולרוב גברים. אחד הדברים המיוחדים שמאפיינים אותו, שהוא יודע להזדהם, ולכן הרבה פעמים אנחנו מגלים את הגידול הזה, אחרי אירוע של זיהום שמופיין באודם ונפיחות, שלפעמים גם מצריך טיפול אנטיביוטי. מעבר לשני הגידולים האלה, אנחנו נכנסים לרשימה מאוד 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 ארוכה של גידולים שפירים, למעשה זה אחד התחומים שבהם יש המון סוגים פתולוגיים, אבל המפגש בהם הוא כבר הרבה הרבה פחות שכיח מאשר השניים האלה.
אז אנחנו מדברים על בעצם שתי גידולים ש... נגיד 90%, אפילו 95% מרוב הגידולים השפירים. איך אנחנו מאבחנים שזה גידול שפיר? איך אתה יודע להגיד לי שזה גידול שפיר ולא חס וחלילה גידול ממיר?
אז קודם כל, אנחנו יודעים את כלל האצבע כמו שאמרנו. כלומר, אנחנו מניחים לרוב שמדובר בגידול שפיר, לרוב הגדילה היא גדילה איטית. הרבה פעמים גם המטופלים באים ואומרים, שמתי לב לגוש הזה כבר כמה חודשים, לא בטוחים אם גדל או לא. יש לנו שלושה סימנים מדהיגים ששווה להכיר, כאשר אנחנו חושדים או שמעלים חשד לגידול ממיר, הראשון זה גדילה באמת מאוד מהירה, הדבר השני זה הופעה של כאב, והדבר השלישי והמדהיג אולי יותר מכולם, זה הופעה של שיתוק או חולשה בעצב הפנים, שעובר בתוך בלוטת הפרוטיס, ולמעשה מעצבב את השרירים המוטוריים של הפנים.
אז אחרי הבדיקה הגופנית והסיפור של המטופל, לצורך העניין, אנחנו מכירים את המקרה הקלאסי של, אני מכיר גוש שהיה לי פה 20 שנה, 30 שנה, ובשבועיים, שלושה, חודשיים התחיל לגדול פתאום, שזה כמו שאמרת, זה סימן מחשיד, אבל מגיע לך בן אדם הסטנדרטי עם גוש בפרוטיס לצורך העניין, אתה תמיד תרצה ביופסיה, איך אתה עושה את הביופסיה?
אז קודם כל, לפעמים גם הם לא שמים לב בכלל לגושים האלה, כלומר צריך לזכור כמו הרבה מאוד ממצאים בתחום שלנו בראש צוואר, לא מעט מהגושים האלה שמתגלים היום, הם תוצאה של הדמיה שהמטופל עשה מסיבה אחרת, MRI ראש, מוח, וכדומה, ואז בכלל אנחנו צריכים לבשר לו שזה ממצא מקרי. אנחנו לרוב כן נרצה לעשות הדמיה, ולרוב גם נרצה לעשות ביופסיה. ופה יש דעות, וזה בסדר גמור. אני חושב שאם אני ממשש את הגוש ביד, אני כמו מנתחים רבים אחרים, עושה גם את האולטרסאונד בעצמי, אם אני עושה את האולטרסאונד, אני רואה איפה הגוש ממוקם, אני רואה בדיוק את הגבולות שלו, מבחינתי, אני מרוצה מבחינת ההדמיה, ולרוב אני ארצה להתקדם לביופסיית מחט עדינה, תכף נדבר גם על זה. במקרים שבהם, או בבדיקה הגופנית, אני לא מצליח לעטוף את הגוש, או שיש לי איזשהו חשד שהוא עמוק יותר, בטח אם המרקם לא מסתדר לי, אז אנחנו כאן רוצים לבצע מה שאנחנו קוראים הדמיה אנטומית, או CT עם חומר ניגוד, או לפעמים במקרים מסוימים MRI עם חומר ניגוד, כן או לא לפני שאנחנו עושים את הביופסיה. אנחנו אוהבים לעשות ביופסיית מחט עדינה, מכמה סיבות. אחד, זה משהו שהוא מאוד מאוד נגיש, זה פרוצדורה שהיא לא נעימה, אבל היא לא כואבת במיוחד, היא כן יכולה לספק לנו מידע, ולאשש את ההבחנה שמדובר בגידול שפיר, צריך לזכור שזה לא 100%, ולכן זו אחת הסיבות שאנחנו רוצים לנתח בגללה, ובמקרים שכן עולה חשד לאיזשהו גוש שיכול להיות ממאיר, הרבה פעמים אנחנו שוקלים לעשות ביופסיית מחט עבה, שזה תהליך טיפה פחות נעים, עושים אותו עם הרדמה מקומית מסודרת, שהוא יכול לספק לנו יותר מידע על הרקמה.
אנחנו יודעים שלקבל תשובות ציטולוגיות, וספציפית בבלוטות רוק, זה לא משימה פשוטה. לקבל תשובה ציטולוגית מדויקת, הרבה פעמים זה יותר קשה מלקבל תשובה פתולוגית. וספציפית גם בבלוטות רוק. רציתי לשאול אותך, כמה אתה מתעקש לקבל תשובה ציטולוגית? כלומר, מגיע לך מטופל, וניקחת אותו פעם אחת, קיבלת מילן אחד, נן-דיאגנוסטיק, אתה אומר, בוא ננסה עוד פעם, מילן אחד, נן-דיאגנוסטיק. האם אתה, במקרה הזה, אתה עדיף לעשות קור ביופסי, לפני שתתקדם לניתוח בכל מקרה, או שיש מצבים שאתה אומר, אז בוא נתקדם, נוציא את הגידול ונקבל פתולוגיה.
אני חושב שכל עוד החשד הקליני לגידול ממאיר הוא נמוך, אני לא רואה סיבה להתעקש על קיום הביופסיות. בסופו של דבר, באמת הרוב המוחלט הוא שפיר, ובמקרים שבהם אני רואה גידול ממאיר, אתה כמעט תמיד מרגיש את זה ישר, אם זה בסיפור, אם זה בהופעה, אם בנוקשות של הגוש. בהקשר הזה חשוב שנזכיר שגוש נוקשה מאוד, יכול להיות גם גרורה ממקור אורי, לכן אנחנו מקפידים לבדוק את הקרקפת והאור, ובטח מישהו שיש לו היסטוריה של גידולים אוריים, אנחנו נהיה יותר חשדניים. אבל השאלה שלך, אני חושב שאם אני מרגיש בנוח שמדובר בגוש שפיר ואני רואה אותו, אני לא הייתי מתעקש על הביופסיות בכל מחיר.
אז פעם אחת?
פעם אחת אפילו.
אז השאלה הבאה, שאלה שהרבה מטופלים שואלים אותנו, עשית לי ביופסיה, אמרת לי גידול שפיר, אמרת וורטין, אמרת פלאומורפיק, אז למה לנתח אותי? זה גידול שפיר.
אני חושב שזו שאלה מצוינת, אני חושב שזו שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו כמנתחים, אנחנו שואלים אותה יותר ויותר כמו בשאר התחומים אצלנו, וזה מה שאני מסביר לאנשים, גם אפילו לפני לקיחת הביופסיה. אני אומר, אחד, התשובה היא לא ודאית, ולכן קיים איזשהו ספק, אתה צריך להחליט כמה אתה חי בשלום עם הספק, וכל מי שמנתח מספיק, מכיר את המקרים האלה שהוא ניכר, יצא לו תשובה שפירה, ולצערו אחרי הניתוח, התשובה שהתקבלה כן הייתה ממהירות, בדרך כלל מה שאנחנו קוראים low grade, ממהירות יותר נמוכה, אבל עדיין היא מחייבת בעצם מערכות שונה לחלוטין, ואני משתף את זה במטופלים. השיקול השני שצריך לזכור, זה עדיין גידול, אמנם הוא שפיר, אבל גידול גדל, ולכן אני אומר לו, אתה כרגע בן 40, יש לך כרגע גידול של 2 סנטימטר, יכול מאוד להיות שכשאתה תהיה בן 60 או 70, הגידול הזה יהיה כבר 3 או 4 סנטימטר, אתה תהיה פחות בריא, הניתוח יהיה יותר מורכב, ולכן נכון להוציא את זה כרגע. במקרה של וורטין, זה מקרה אחר, הדיון העיקרי הוא סביב הנושא של הזיהומים, והאם הוא מוכן לקח על עצמו את האפשרות שזה יזדהם, וצורך באשפוזים וכדומה. בשוליים צריך להגיד שבמדינתנו, הרבה פעמים כשיש לך איזשהו גוש בצוואר, אתה נדרש לענות לא אחת על מה זה הגוש הזה, ומה הגוש הזה אומר, וגם זה שיקול, כי בסוף זה לא נעים להעביר את מרבית חייך בשאלה מה זה הגוש הזה, ולמה אתה לא עושה עם זה שום דבר וכדומה.
לגבי מה שאמרת, הגידולים שמפתיעים אותנו, אני חושב שזה לקח מאוד חשוב למתמחים שלנו, כאשר הסיפור הקליני לא מתיישב לך עם הסיפור הציטולוגי. אני מזכיר להם תמיד, כשמגיעה לכם מטופלת, לא מעשנת, בת 40 שעשו לביופסיה, והתשובה היא וורטין, תעצור, תחשוב, תוודא. אני מניח שאתה נתקל בסיפורים כאלה גם.
בהחלט, צריך גם לזכור שוורטין בסופו של דבר הוא שילוב של תאים פטיליאליים ותאים לימפוציטריים, כי זה סוג הגידול, וצריך לראות שהבן אדם שעשה את הניקור מבין שהוא בגוש בפורוטיס ולא בבלוטת לימפה, כי אם אנחנו נמצאים בבלוטת לימפה ואנחנו רואים בדיוק את אותו דבר, אנחנו מדברים על סרטן גרורתי, ולכן באמת יש תמיד צורך באינטגרציה, והמנטרה הזו שאנחנו תמיד אומרים בתוך הקהילה שלנו, שהמנתח שעושה את האולטרסאונד ועושה את הניקור ורואה את המטופל ומרגיש את הגוש ביד, אנחנו באמת חושבים שזה הדבר הטוב ביותר עבור המטופלים, וזה משהו שאנחנו רואים אותו ביותר ויותר מרכזים רפואיים בארצנו, וטוב שכך.
בואו נשאר רגע עוד דקה עם הוורטין, למרות שהוא השני הכי שכיח, עוד מעט נחזור לפלאומורפיק. בוורטין אני באמת נתקל בדילמה הזאת מתי כן לנתח. האם מטופל בין 60-70 עם גוש של סנטימטר 2 בזנב, זה סיבה לנתח? האם מטופל עם שתי גושים של 10 מילימטר פה ועוד 12 מילימטר באזור אחר בפרוטיס? ומתי אתה מרגיש בנוח להגיד למטופל, תקשיב, אני יודע, זה וורטין, אבל בוא נעקוב, אני לא רואה סיבה כרגע לרוץ לניתוח.
שוב, כל עוד הסיפור הקליני מסתדר, אז ככלל אצבע, אני מרגיש בנוח לעקוב אחרי וורטין. אני חושב שאני עושה דיון מאוד מאוד פתוח עם המטופלים והמטופלות, בעיקר המטופלים, כמו שאמרנו. והתשובות משתנות. אני תמיד מזכיר לעצמי שכשהבן אדם נכנס אליי למרפאה, אני מכיר אותו בדיוק 10 דקות, וככה אני משקף לו. ובדיוק כמו בגידולים של בלוטת התריס היום, שיש אפשרויות למעקב, זה מאוד משתנה בין הבן אדם לבן אדם השני. אני חושב שגידולים קטנים, אני בוודאי שלא הייתי רץ לנתח, אני חושב שגידולים גדולים, והם יודעים להיות גידולים גדולים, כן הייתי מנתח, ולגבי הגידולים שהם באמצע, לצורך העניין, אם נשים על זה איזשהו מספר, במעל סנטימטר אחד, ועד שלושה סנטימטר, מתקיים דיון. צריך לזכור שאם אני מדבר על גידול של 2 סנטימטר, שנמצא ממש בזנב אחורי, אז גם הניתוח הוא לא ניתוח פרוטידלי קלאסי. כלומר, אם אנחנו נעשה רגע איזושהי פאוזה ונדבר שבניתוח קלאסי, אנחנו מרימים את כל המתלה ומחושפים את כל הצו הפנים על כל ענפיו, בגידול שהוא באמת ממוקם בזנב, אפשר לעשות חתך בכלל שהוא חתך צווארי, תוך זיהוי של סעיף אחד בלבד וסיכון של סעיף אחד בלבד, ולכן גם הסיכון הוא נמוך יותר, וככה אני משקף לחולים. ואני חושב שהייתי ממש אומר שההתפלגות היא בין אלה שהם, קנדידטים לניתוח מבחינתי, הייתי אומר 50-50 לפחות במקרה שלי, אני חושב שזה גם משתנה גיאוגרפית, אני חושב שיש מקומות שבדיוק כמו בגידולי בלוטת התריס, אנשים חיים פחות בשלום עם המחשבה הזו, ואין ספק שכשבא אלינו מישהו עם קומורבידיות גדולה, עם סיכון ניתוחי גבוה, אנחנו לא נרוץ וננתח אותו ולא נשים אותו בסיכון, רק כי יש לו גידול לשם וורטין.
אני מאוד מסכים איתך, אני חושב שיש גם מרכיב, גם סוציאלי וגם פסיכולוגי, בקבלת החלטות של המטופל עצמו. כמובן שהיום אנחנו מדברים על קבלת החלטות משותפת, זה לא רפואה פטרנליסטית שאנחנו הרופאים קובעים למטופל, אלא שיתוף פעולה, ויש מטופלים שפשוט לא מסוגלים מנטלית ופסיכולוגית להגיד, יש לי איזשהו גוש בצוואר, ובלטת רוק, תוציא אותו, אני אהיה הרבה יותר רגוע ככה, ואני מוכן לקבל את זה.
נכון, אני חושב שאנחנו, כל עוד המטופלים מבינים שבכל זאת זה ניתוח עם סיכונים, שעוד לא דיברנו עליהם, אבל חלקם הם בהחלט לא נעימים. כל עוד הוא מבין את זה, ומקבל לעצמו את ההחלטה האוטונומית שלו, אני חושב שהתפקיד שלנו הוא לא להפחיד אותם מצד אחד, אלא לשקף להם את המציאות, ולתת להם את מה שהם רוצים, לתפור להם את החליפה שלהם. לגבי פלאומורפיק אדנומה, אני רגע חוזר, אני שומע את הקולות החדשים שגם אומרים שאת זה לא חייבים לנתח. בפלאומורפיק אדנומה הסיפור הוא טיפה שונה.
בוא תזכיר לנו גם מה הסיפור, מה השתנה בעצם בשנתיים, שלוש האחרונות בתחום הזה?
אז פלאומורפיק אדנומה שכאמור צריך לזכור הוא הגידול השכיח ביותר שאנחנו מתמודדים איתו, היה מקובל לחלוטין. להגיד שקיים סיכון להתמרה סרטנית, שהסיכון הזה בעצם עולה ככל שהגידול נמצא יותר זמן בתוך האדם. ולאחרונה כן יצאו מספר מאמרים שמערערים על זה. יחד עם זאת, אני שומע את הקולות האלה, ואני עדיין ברוב המוחלט, למעט באמת מקרים יוצאי דופן, אני אמליץ תמיד על קריטה של הגוש. שוב, כמו שדיברנו, כי הביופסיה היא לא 100% וכן יכולות להיות הפתעות, כי בסוף אם הגידול הזה יגדל והמטופל ישנה את דעתו, אז יכולות להיות לזה משמעויות מבחינת סיכון ענפים נוספים של הצו הפנים בהמשך. ולכן אני לרוב אמליץ, גידול שהוא סופר קטן, אז אני לא בטוח יכול להיות שאני אמליץ על מעקב, יראה את הקצב גדילה. לא דיברנו גם על החלוקה בעצם בין מה שאנחנו קוראים העונה השטחית של בלוטת הפרוטיס, שזה בעצם החלק שאנחנו רואים והוא שטחי ללסת, לבין מה שאנחנו קוראים העונה העמוקה של הפרוטיס, שבעצם נמצאת עמוק לצו הפנים, ויכולה להגיע כמעט בעצם עד הלוע מבפנים, ששם הדברים הם באמת יותר מסובכים, גם מערכת השיקולים הרפואיים וההחלטות, היא יותר מורכבת באיך מבצעים ביופסיה, מתי מבצעים ביופסיה, מה הגישה הניתוחית, ושם באמת הדיון עם החולה צריך להיות הרבה יותר מורכב לגבי ההחלטה הטיפולית.
אני רוצה רק להזכיר למתמחים בעיקר, שפלאומורפיק אדנומה היסטורית דיברנו על סיכון של 10-15% אחרי כ-10 שנים, ומצד שני אנחנו נתקלים כל הזמן במטופלים שאני מכיר את הגוש 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, תלוי באיזה שלב אתה פוגש את המטופל, והמחקרים החדשים הם לא אמרו לנו שזה לא הופך להיות סרטני, רק הראו שהאחוז והסיכון להתמרה ממאירה הוא כנראה יותר נמוך והוא נמצא סביב ה-3-4.
נכון, גם שוב צריך לזכור האם באמת אנחנו מדברים על התמרה או שמה היה הבחנה לא נכונה היסטורית, וזו גם שאלה, כלומר, אתה רואה מטופלת בת 30 או מטופל בן 30, עם פלאומורפיק אדנומה, אתה לא יכול להגיד לו, אוקיי, לך הביתה, כלומר, אתה צריך לוודא שהאיש הזה יבוא למעקב, וזה נקודה קריטית כשאנחנו מדברים בעצם גם אל המטופלים וגם אל המתמחים והמתמחות, כשאנחנו שולחים אדם למעקב, אנחנו צריכים להרגיש שהבן אדם יעמוד במעקב, כי צריך לזכור שבסוף היתרון הגדול של הניתוח, זה שהוא גם מסיים טיפול, ואם האדם הוא לא בן אדם שבהכרח יתמיד על מעקב, זה בהחלט שיקול לנסות להביא אותו לניתוח ולסיום העניין.
אני מאוד מסכים איתך, הגישה שלי במטופלים צעירים בעיקר, זה כן עדיין לנתח, אני לא רואה איך אני מסביר למטופלת בת 25-30, שהיא צריכה עכשיו להיות במעקב 30-40 שנה, ויש לה סיכון שזה כן יהפוך להיות גידול ממאיר. ולא נשכח גם שכשזה הופך להיות לגידול ממאיר, האקספלאומורפיק אדנומה, זה גידול ממאיר שיכול להיות מאוד מאוד אגרסיבי.
בהחלט, מהגידולים הרעים, כמו שאנחנו אוהבים לקרוא לזה, ושוב, גידול של 2 סנטימטר בבלוטת הפרוטיס, המשמעות הניתוחית שלו היא שונה לחלוטין מגידול של 5 סנטימטר מבחינת הסיכון לעצב הפני ולענפים השונים. אני חושב שזה מסר שצריך לדברר אותו למטופלים, ולכן אני איתך, אני חושב שפלומורפיקה דנומה צריכה להיות סיבה טובה לא להוציא אותו.
אני חושב שהמקרים היותר בעייתיים מבחינתי, זה המטופלים שבאים, כי פתאום הרופא משפחה שלח אותה, אומר כן, אני מכיר את הדבר הזה פה, 20 שנה, הוא לא השתנה, הוא אותו דבר, אני עושה לו אולטרסאונד, אני רואה גוש באונה השטחית של הפרוטיס, 2 סנטימטר, מנקר פלומורפיק אדדומה, כן, הוא כנראה צודק, זה 20 שנה לא השתנה. איתם אני לא יודע מה בדיוק, מה התשובה הנכונה, לרוב אני עדיין ימליץ על ניתוח האלה, אם יש לי סיבה טובה, למה לא?
אני מסכים. כלומר, אני יאבק בחולים האלה פחות, אם הם יעמדו על הרגליים האחוריות שלהם לא לעבור ניתוח, אני לא יעמוד על הרגליים האחוריות שלי לנתח. אבל אני חושב שעוד הפעם, הכלל האצבע, לפחות מבחינתי, עדיין לא משתנה, ואנחנו כן נמליץ על הוצאה של הגידולים השפירים הללו.
תגיד, עוד שאלה אחרונה, לפני שאנחנו ממשיכים לגבי הניתוחים עצמם, התמקדנו בעיקר בפרוטיס, אבל אנחנו יודעים שיש גם בלוטות רוק, גם הסאב מנדיבולר, גם הסאב לינגואל וגם בלוטות המינוריות. האם ההמלצה שלך לנתח פלאומורפיק אדנומה תשתנה בהתאם למיקום?
בהחלט, שאלה מצוינת וחשובה מאוד. אנחנו, את כל הדיון הזה שזה כנראה שפיר, אנחנו מנהלים מול הפרוטיס, שכמו שאמרנו זה 80% מהמקרים. הדיון לגבי גוש בבלוטות רוק אחרות הוא, אפשר אפילו להגיד לא קיים. כלומר, אנחנו יודעים שאחוזי הממירות עולים משמעותית, אנחנו יודעים גם לפעמים שהגידולים עצמם נוטים ליותר אגרסיביות, ולכן כל גידול בבלוטה אחרת מבחינתי הוא מחייב הוצאה. גידולים בבלוטות הרוק הקטנות, שזה בעצם בלוטות שנמצאות במאות ואלפים בכל חלל הפה עצמו, אחוז הממירות הוא מאוד מאוד גבוה, למעשה אנחנו מדברים על 85%, ולכן ההמלצה תהיה חד משמעית לקריטה. והערכות בהתאם. במקרים אפילו של גידולים בבלוטות הרוק או תת-ליסטית, אני לרוב יוציא גם את בעצם התוכן הלימפתי של אותה רמה, מה שאנחנו קוראים רמה 1B מבחינה כירורגית, וזאת שאם אני אופתע מהתשובה, ואכן תהיה תשובה ממירה, אני יודע שניקיתי את זה מבחינה כירורגית, ואני לא רוצה לחזור כדי לא לסכן את הסעיף המרג'ינלי, שזה הסיכון העיקרי, אותו סעיף ששולט את תנועת השפה.
שאלה מכשילה. אמרת שבלוטות מינוריות אתה בצורה די גורפת תמליץ על קריטה. גוש בפארפרינקס למעלה למעלה באזור בסיס גולגולת. אין לך אופציה לעשות FNA. התשובה היא לפי MRI מתאים לפלאומורפיק אדנומה. אתה עדיין ההמלצה שלך תהיה המלצה גורפת לנתח?
אז אמרנו, אזור הפארפרינקס הוא באמת אזור מורכב. ההמלצה שלי בגדול כן תהיה לנתח, וכן להוציא את זה, זה ברור שזה הערכות אחרת גם מבחינתי וגם מבחינת המטופל, אבל אני חושב שכן, אני חושב שאני אישית עדיין אתה להוציא אותם, בהנחה שהוא מספיק גדול, כלומר אני לא אבוא וחפש בפארפרינג'ל ספייס גידול של 1 סנטימטר, זה מחט בערימת שחת וכו', כלומר, אם מדובר בגידול קטן, אני בהחלט יעקב, אני אראה מה הוא, לאיזה כיוון הוא הולך. אני חושב שגידולים, לאישית של סדר גודל של 2 סנטימטר, הייתי אומר, או דברים שאני יכול להרגיש בנוח שאנחנו נמצא את זה, אז כן הייתי ממליץ להוציא את זה. אבל פה זה באמת כבר שיחה עם המטופל והחלטה משותפת.
אני חושב שאצלי לפחות, המקרים האלה, נכנס השיקול של הגישה, האם זה גידול שאני יכול להוציא בגישה צווארית, ואני מרגיש בטוח שאם אני אכנס לו בצוואר מאחורי הבלוטה התת-ליסטית, ואני צריך להגיע עם היד שלי עד למעלה, אני ארגיש יותר בנוח לנתח אותם. לעומת זאת, אם מטופל כזה, עם גידול שנראה לפי MRI שפיר, אני אצטרך לעשות לו מנדיבולר ספליט, או גישה יותר אגרסיבית, איתם אני אחכה.
חד משמעית. אני לא רואה בעיניי סיבה לעשות איזשהו מנדיבולר ספליט או גישה מורכבת לגידול שפיר. אני חושב שאנחנו מוסיפים פה מורבידיות לחולה שהיא לא בטוח שהיא מוצדקת. אז לפחות בתפיסת העולם שלי, גישה כזו שהיא באמת הגישה הכי, נקרא לזה, אגרסיבית לחלל הזה, צריכה להיות עם חשד די גבוה לממירות. אפילו גישה משולבת, אם אנחנו מדברים על הגישות לחלל פרפרנגל, כלומר גם גישה של טרנספרוטידלי וטרנסצרוויקלי, כלומר גם לחשוף את כל הצד בפנים וגם לבוא מהצוואר, היא גם גישה עם לא מעט סיכונים וצריך לדון בה בזהירות מול החולה לגידול שנראה לנו שפיר. אני מסכים שהגידול הקלאסי של הפרפרנגל שמבודד ואפשר להוציא אותו בגישה צווארית, אני חושב שזה ניתוח טוב, ששומר על הדברים ובאמת מאזן נכון. והגידולים המאוד מאוד מדיאליים, כלומר שבעצם אנחנו בבדיקת חלל הפה, שהיא חלק מבדיקה של כל גידול פרוטידלי, ואתה רואה את הבלג'ינג הזה של החרך, ואתה רוצה לשקול גישה טרנסורלית, זה גם אפשרות גישה שהיא בטוחה יחסית, עוד לא דיברנו קצת מבחינה טכנולוגית, מה אנחנו יכולים להציע, אבל פה בהחלט יש מקום גם לשלב טכנולוגיות חדשות ולאפשר ניתוח בטוח יותר.
כן, אז אם כבר נגעת בזה, אז בוא נזכיר שספציפית במקרים האלה, אז יש את האופציה לניתוח רובוטי, טרנסורלי. שוב, יש לו את המגבלות שלו, זה לא הדרך שאנחנו רגילים לראות את האנטומיה, אבל כן, זה אופציה, אפשר לעשות את זה. אנחנו עושים את זה במקרים מאוד מאוד ספציפיים, זה לא משהו שהוא כל מטופל עם גידול של בלוטות רוק בפרפרנקס, הרובוט זה תשובת הבחירה. אז בואו נחזור עכשיו לבלוטת הפרוטיס, שזה בעצם רוב הגידולים שם, נדבר קצת על הניתוח, מה הסיכונים בניתוח כזה, יש סיכונים?
אז כמו שאני אומר למטופלים ולא בציניות, תמיד יש סיכונים, גם בלהגיע למרפאה עם הרכב יש סיכונים, או במקרה של תל אביב על הקורקינט. בפרוטיס אנחנו מדברים על שלושה סיבוכים עיקריים, ברור שהסיבוך והסיכון העיקרי היא הפגיעה בעצב הפנים. הפגיעה היא לרוב זמנית, זה נכון שאנחנו רגילים לדקלם אחוזים מאוד מאוד נמוכים, אבל אם צוללים טיפה יותר טוב לספרות, אז בעצם אחוז הפגיעה הזמנית הוא לא קטן בכלל, הוא אפילו יכול להגיע עד 40%, וזה חשוב גם במסר המרגיע שאנחנו משדרים למטופל, גם אם הוא יוצא מהניתוח ויש לו איזושהי חולשה, לא צריך אנחנו כמנתחים וכרופאים צעירים שנמצאים במחלקה להיבעל מזה, צריך לשדר לו את הביטחון שזה מסתדר, כי באמת ב-90 ומשהו אחוז זה יסתדר, כל עוד שמרנו על האינטגריטי האנטומי של העצב. צריך להסביר למטופל לפני שהרבה פעמים זה פשוט פונקציה של הוצאת הגידול, אנחנו צריכים לקלף את הגידול בעדינות מעצב הפנים, להזיז אותם ימין השמאל, ולא תמיד העצבים אוהבים את זה, ולכן בהחלט חולשה זה משהו שהוא יכול לקרות.
אני חושב שבבלוטות רוק, בעיקר בבלוטות רוק הטאטליסטית, הסם מנדיבולר גלנד, חולשה זמנית של הענף המרג'ינלי, זה איך פעם מישהו אמר לי, it's not a complication, it's an expectation. לרוב המטופלים תהיה איזושהי חולשה, אין אם זה מהפלטיזמה, ואין אם זה באמת חולשה זמנית מהמרג'. יש לי סיפור משעשע על זה של מטופלת שניתחתי לפני כשנה, בכלל בגלל גידול אורי, אבל הייתה צריכה דיסקציה צווארית, והייתה חולשה זמנית של המרג'. ואמרת לה, זה יעבור, זה יעבור, זה יעבור, והיא לא התאפקה, לא התאפקה, בסוף עשתה בוטוקס לצד השני, שזה יראה לה מקביל, זה אחד הטיפולים דרך אגב, אבל מה, שבועיים אחרי שהיא עשה את הבוטוקס, הצד המנותח חזר לעבוד, ועכשיו היא מחכה שהבוטוקס יחלוף בצד השני. איזה עוד סיבוכים אנחנו מכירים חוץ מהפגיעה העצבית?
אז הסיבוך השני שבאמת הוא מאוד מאוד נפוץ, והוא גם על גבול האקספקטיישן, כמו שאמרת, זה באמת הירידה התחושתית, בעצם ה-greater auricular nerve, זה הצו התחושתי שעובר בשטחי על גבי בלוטת הפרוטיס וצריך לנייד אותו, צריך לזכור שהצו הזה מתפצל לענפים שהם אחוריים וקדמיים, בהחלט יש הרבה ניסיונות לשמר בעיקר את הענפים האחוריים שמעצבבים את נוח האוזן, הקדמיים קשה מאוד לשמר אותם. אני גורס שכן צריך לעשות מאמצים לשמר את הצו הזה כמה שיותר. אני יכול להגיד שיצא לי להיות במקומות שפחות שמרו על הצו הזה. אני חושב שהוא כן מייצר מורבידיות לחולים, בעיקר לגברים, באספקט הגילוח וכדומה, צריך לשקף את זה לחולים. אבל זה בהחלט כמעט בלתי נמנע הירידה, בטח הזמנית בתחושה, אם לא הקבועה, וזה עניין של שבועות עוד שזה מסתדר. הסיבוך השלישי הקלאסי, אנחנו קוראים לו, תשמעו את השם פריי סינדרום, שבעצם נובע מחיבור לא תקין של עצבים, קצות עצבים אוטונומיים, סימפתטיים ופרסימפתטיים, ולכן בעצם כשאני מפעיל את בלוטת הפרוטיס, אם זה באכילה או במחשבה אפילו על אוכל, אני מפעיל במקביל את הסיבים הסימפתטיים של ההזעה, ולמעשה החולה יזיע בזמן שהוא אוכל. נכתב על זה רבות, תואר על זה רבות, אני ראיתי בודדים שזה ממש ממש השפיע עליהם ותפס אותם. הטיפולים יכולים להיות החל מדודורנט, והיום בדרך כלל מקובל לעשות הזרקות בוטוקס, אבל אני חייב להגיד שבניגוד לספרים שאנחנו התחנכנו עליהם, שזה מתואר באחוזים מטורפים, לא משהו שאני נתקל ביום יום, לא תלונה שאני מקבל אותה כמעט ממטופלים, לא יודע להסביר את הפער הזה.
אני חושב שהפער נובע בין בעיה שמפריעה באמת למטופל, לבין בעיה שהיא קיימת מבחינה אנטומית. כן. יש איזשהו חיבור, יש להם איזה פלאשינג קל, טיפה זה, הם בכלל לא שמים לב לזה. אם אתה עושה להם את הבדיקה של המילן, אתה תראה שיש להם פריי, אם אני לא טועה לפי הספר, מדובר על סביב 90%, אפילו אם אתה נכון, באמת בודק כן. מטופל, אבל לרוב זה באמת לא מפריע להם.
אני חושב שאם אין צרות לא צריך לחפש אותם, אני משקף את זה לחולים, אבל אני בטח לא מציג את זה כמייג'ור אישיו בניתוחים של בלוטות הרוק.
מה אתה עושה בניתוח מבחינת לנסות לצמצם את הסיכונים לפגיעה? בעיקר, שוב אנחנו חוזרים ומדברים על עצב הפנים, המסביר המטופל, אני עושה לך ניתוח לגידול שפיר, אבל הסיכון זה שיתוק של הפנים.
לגמרי. אני חושב שאם קודם כל, זה בבחירת הניתוח. המעבר שלנו כמנתחים מסופרפישל פרוטידקטומי לכל גידול שפיר באשר הוא, שבו אנחנו מוצאים המון המון רקמת פרוטיס, שבכלל לא חטאה ולא פשעה, תוך כדי חשיפה של כל הצו הפנים על כל ענפיו. זה נכון שזה מאוד מאוד יפה אנטומית, אני לא חושב שזה משרת את החולה, ולכן אנחנו צריכים בעיקר בגידולים של זנה ומטה לבחור בגישות מוגבלות יותר ומצומצמות ולא להתעקש על חשיפת הטרנק. בהחלט לפעמים צריך ובהחלט לפעמים זה הדבר הנכון והכי בטוח. וגם כשאני חושף את הטרנק שוב, אני יכול מהר מאוד לרדת לפיצולים הרלוונטיים ולא למצוא את הפיצולים האחרים בענפים האחרים. זה משהו אחד. דבר שני זה כמובן לא לשכוח את הבייסיק, את כל הלנדמרקס האנטומיים שאיתם אנחנו עובדים. אני חושב שכמתמחים, אנחנו לא תמיד מבינים עד כמה, גם כמנתחים בכירים, אנחנו נעזרים באותם לנדמרקס אנטומיים, זה לא רק שאלה תיאורטית, זה בפועל מה שאתה ממשש. וכמובן היום אנחנו משתמשים בנים, באותו גלה עצבי, שמטרתו בעצם לאתר עם מחט את הצו הפנים, מאפשר לנו גם זיהוי ענפים יותר קטנים, גם להבין את התפקוד מיד אחרי הניתוח ולנבא פרוגנוזה. אני חושב שהיום, אני רוצה להאמין שבמדינת ישראל לא ינתחו פרוטיס ללא המערכת הזו, אבל אנחנו צריכים לזכור שבסוף זה מתחיל מבחירת הגישה הניתוחית הנכונה והקפדה על הלנדמרקס האנטומיים.
מסכים איתך לחלוטין, אי אפשר לנתח בלי אנטומיה, בלי לדעת אנטומיה על בוריה, אבל הפרוב של הנים ללא ספק זה משהו שהוא חיוני, בעיקר גם בגידולים גדולים שגורמים להזזה של העצבים מהמקום האנטומי שאתה מצפה לראות, וגם כשאנחנו מתקדמים כבר לענפים היותר קטנים שאתה רוצה גם כן לשמר אותם, אין שום סיבה לקצר ולפגוע בענפים הקטנים. יש לך את הפרוב, אתה יכול לזהות גם דברים שאתה לא רואה בעין בכלל.
לא רק זאת, הענפים הקטנים לפעמים בצורה מאוד מאוד מתסכלת, אתה ממש שומר על הצו, ובסוף איזשהו ענף מאוד קטן נפגע, ואנחנו לא באמת מבינים למה, אבל יש ענפים קטנים שעושים תפקוד גדול, יש ענפים גדולים שמחופים על ידי אחרים, ובאמת צריך להיזהר קטנה כחמורה בניתוחים האלו.
כשאתה מנתח ניתוח פרוטיס, גידול שפיר, שהוצאת חתיכת רקמה לא קטנה, אתה נוטה לשחזר את הנפח? אתה משתמש בשומן, שריר?
אז זה מאוד תלוי מי המטופל, מי המטופל ומה באמת גודל חתיכה חסרה. הרבה פעמים אני אעביר SEM, אעשה מה שקוראים SEM פלאפ מבוסס, פחות ממלא בשומן, למרות שאני יודע שיש לא מעט מנתחים שעושים את זה, יש חלק שממש מביאים מין רקמת חיבור מוכנה מהמדף לפעמים זה. הרבה פעמים גם צריך לעשות טרימינג לאור בגידולים גדולים, כי בעצם זה טישו אקספנדר, אז הם מקבלים פייסליפט בנוסף. אבל כן, תלוי במטופל, במטופלים צעירים זה בהחלט שיקול.
אני נוטה להסכים איתך, אני הרבה פעמים משתמש ב-SCM פלאפ, מזיז חלק מהשריר, בעיקר כשיש שקע נורא גדול שנוצר. עשית את הניתוח, הכל עבר בשלום, יצא פלאומורפיק אדנומה, כמו שחשבנו שיצא, נגיד אפילו גבולות תקינים, אתה צריך לעקוב אחרי המטופל הזה?
לא, אני מבחינתי, אם אני הרגשתי בטוב עם הניתוח, והגבולות הם תקינים, והרגשתי בנוח, אני אשחרר את המטופל ממעקב. כלומר, אם נחזור אחורה, זה אחד השיקולים שלקחנו אותו לניתוח, אני חושב שזה לא הוגן להשאיר אותו במעקב אחרי שהוצאנו. כמובן במקרים שבהם אנחנו לא הוצאנו בצורה שלמה, או היה ספילת שפירה של תוכן גידול, במקרה של פלאומורפיק אדנומה, אז אנחנו נכנסים באמת למערכת של מעקבים נדרשת, וצריך להסביר לכל את הסיכון לחזרה. צריך לזכור רק מבחינה חירוגית פה, אנחנו צריכים להזכיר למתמחים, שהגידול של פלאומורפיק אדנומה מופיע במה שאנחנו קוראים פסאודופודים, כל מיני רגליים קטנות שיוצאות מהגידול מבחינה היסטולוגית, ולכן אסור לנו לעשות אינוקליאציה, אסור לנו לעבוד על הגידול בלבד, אלא תמיד צריך להוציא איזשהו קף של רקמה סביבו, לוודא שההוצאה שלמה.
מה אתה עושה עם גידולים של פלאומורפיק אדנומה, גידולים חוזרים? אתה מגיע לך מטופל שנותח על ידי מנתח אחר לפני עשור, ונותח פלאומורפיק אדנומה, אתה לא יודע איזה ניתוח בדיוק, אבל עכשיו יש לו עוד שתי מוקדים של פלאומורפיק אדנומה.
אז פה כבר באמת אני חושב שהמסר העיקרי למאזינים של הפודקאסט הוא שאין תשובת בית ספר, וזה בהחלט לגיטימי ללכת למנתחים שונים ולקבל תשובות שונות, לא כי יש תשובה נכונה או לא, זה מאוד מאוד תלוי איזה ניתוח נעשה, אם נעשה קודם, ואפשר להבין את זה מהדמיה וכדומה, אם בעצם אין לי רקמה בעונה שטחית ורק את הגוש, אנחנו מניחים שהצו הפנים הוא מאוד שטחי ודבוק וקיים סיכון גדול יותר. אם אנחנו רואים הרבה רקמה, מה שיכול להעיד על איזה אינוקליאציה בניתוח הקודם, אז אנחנו יודעים שיחסית יהיה יותר קל לנתח את זה. אם מדובר בחזרה חד בוקדית גדולה, אני לרוב כן ארצה לנתח, בטח אם בחלק השטחי, אם מדובר בכמה מוקדים מפוזרים, שאני לא בטוח שאוכל להשיג שליטה על המחלה, אז אני כנראה אסס. אני חושב שלא נכון להיכנס לניתוח, אם אתה לא מרגיש שאתה יכול להוציא את כל החזרה.
מתי תמליץ על קרינה? אתה חושב שזה אופציה?
אני חושב שאופציית הקרינה היא אופציה קצת מיושנת, אני חושב שזה משהו שאנחנו כחורגים היינו רוצים לחשוב שקיים למקרה שאנחנו יצרנו חזרה. אני חושב שבשיחות עם מקרינים הם מאוד מאוססים לגבי הביצוע של זה, גם בגלל היעילות, גם בגלל שספרותי באמת מאוד מאוד דלה על זה. אז אני חושב שאני הייתי שומר קרינה רק לאיזושהי חזרה מאוד אקטיבית, עם הרבה מאוד מוקדים, מפוזרת, שמתחילה לגדול מהר, וגם אז צריך לחשוב, אם אנחנו לא באמת מדברים על אקספלומורפיק, ואז כן צריך לנתח, צריך ממש בפינצטה.
אני מסכים איתך חלקית בנושא הזה, אני חושב שכן יש מקום לקרינה בטיפול בפלומורפיק, הוא לא מחליף ניתוח, אבל אני חושב שבמקרים שאתה ניתחת פעם ראשונה זה חזר, או מישהו אחר ניתח וזה חזר, וניתחת פעם שנייה ופעם שלישית, צריך לדעת לשים את הרגל ולהגיד, הניתוח לא יפתור את הבעיה, צריך לתת קרינה, וצריך ואני חושב שגם צריך לקבל את החלטה לפני ניתוח. אני נכנס לניתוח, אני מוציא את מה שאפשר תוך לקיחת הסיכון המינימלי לעצב הפנים, אבל אחרי זה אנחנו מחליטים מראש שצריך להוסיף את הקרינה. זה טיפול אינטגרלי.
דין חזרה שנייה ושלישית, ברור שהוא לא כדין חזרה ראשונה, אני חושב שזה כבר באמת צריכה להיות סיבות מאוד טובות לדון על בכלל אופציה כירורגית. אני חושב שאחת השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שאני יודע את התשובה לגביי לפחות, זה האם ברגע שיש ספיליג' אני חייב לשלוח לקרינה באופן אוטומטי כביכול כדי למנוע חזרה? אני, התשובה שלי היא שלא.
אז אנחנו לקראת סיום, עוד איזשהו מסך חשוב שחשוב לך להעביר?
אני חושב שאנחנו בעידן שבו אנחנו בוחרים את האינדיקציות הניתוחים יותר בקפידה מבעבר, ואנחנו יותר משתפים את החולים. אני חושב שבאמת הגידולים השפירים של בלוטות הרוק, זה המקום לדיון משותף. אני לא חושב שתם עידן הסכין. אני חושב שיש מקום לכירורגיה, וכירורגיה מדויקת. ואנחנו נעזרים בכלים שיש לנו כדי לאפשר תוצאות טובות, כי בסוף אנחנו לא רוצים פגיעה במטופל לגידול שהוא גידול שפיר.
תודה רבה לפרופסור דד כהן על השיחה המעשירה. למדנו רבות על גידולים שפירים, הסוגים השונים ודרכי הטיפול. נתראה בפרק הבא.